מה שאני רק רוצה להוסיף זה שנשאלו יותר שאלות ממה שאנחנו חושבים שאפשר להתייחס בערב כזה, אז עשינו סינון ולקחנו כמובן את השאלות הקלות וכל אחד עשה איזושהי בחירה של מה שיותר מעניין אותו להתייחס או מעניין אותה, ואני אגב רוצה להתנצל, שרית העירה לי שאני מדבר כמעט בצורה אקסקלוסיבית בלשון זכר. אז אני מדבר אנחנו וכו' וכו', ואני... אתם. אז אני מתנצל, זה רק צורת דיבור, והמילים ריקות לגמרי, ובלב, כולם נמצאים בלב, אז בין אם זה גבר או אישה, זה רק צורת דיבור. אז אל תטעו לחשוב שיש איזו הטיה, זה רק הרגל, שום דבר אחר. אז בחרנו רק חלק מהשאלות, וחלק קטן מהשאלות מתייחסות ליומיום, למדיטציה ביומיום, אז נתייחס אליהם מחר. ואם עדיין מחר בסוף יהיה גם סשן של שאלות מחר, ואם בסוף הסשן הזה עדיין השאלה ששאלתם בוערת, אז תיגשו אלינו ולא נתחמק. אז זאת הבטחה. אם תיגשו, לא נתחמק. אז את רוצה להתחיל?
אוקיי. נקרא ככה בעדינות. אז לפרוש מהמשחק הזה שנקרא החיים, ושמה להמשיך לפנטז, לחלום ולחבוש יעדים. יש לזה המשך, אבל אני אתחיל עם להתייחס לזה. אני מאוד אוהבת עצים, ומהתבוננות בעצים, אולי אחד הדברים שראיתי זה שהם לא מקבלים החלטות על הקריירה שלהם, והם לא הולכים לכל מיני מקומות, והם לא מרגישים שיש להם ערך רק אם הם ישלימו תואר. אז החיים זה מה שקורה. אנחנו כל כך, כל כך רגילות לחיות בתוך המציאות המדומיינת, המציאות המתוסרטת שפגשנו קצת יותר לעומק השבוע, של מחשבות ותפיסות ונטיות ורעיונות, שלפעמים זה נראה שאם ייקחו מאיתנו את הרעיונות, אין לנו חיים. אם ייקחו מאיתנו את המחשבות, או את האספירציות, או את העדפות, לא יהיו לנו חיים. החיים שלנו מתנהלים בלי לשאול את המחשבות שלנו. הם פשוט מתנהלים. אפשר לעשות ניסוי, אפשר למשל לראות מה קורה בלילה אם מפסיקים החיים. אוקיי. וזה יכול להיות, אני חושבת, מעניין במובן הזה לחזור ולהתחקות אחרי צורות נוספות של חיים. וראיתי אתכם בימים האחרונים שמות לב לציוצים של הציפורים ולטראפיק של הנמלים. וכל מיני פריחות שיש פה. וחיים לא מבקשים רשות. הם לא שמים ברקס או שמים גז. הם פשוט מתקיימים. במערכת יחסים מתמדת עם כוחות חיים אחרים. שמש, מים, אוויר. חיים אחרים. אז אלה חיים. אין לזה שום קשר לפנטזיות או להיעדר פנטזיות. בתוך החיים שלנו, כשנוצרות העדפות, כשנוצרות רצונות, כשעולות שאיפות, כשמתפתחים חלומות, זה עוד צורה שבה אפשר לחיות את החיים. אפשר להגשים את החלומות, אפשר ללכת ולהתפתח בעקבות כיוונים שמעניינים אותנו, שמסקרנים אותנו. זו צורה של לחיות את החיים. עכשיו נסתכל על תינוקות, נכון? זה הדבר הכי חי שיש. אין תינוקות אלה כל כך תוכניות עבודה ופנטזיות מוגדרות. זה דבר מאוד 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 חי. זה, אם אנחנו חושבים על לפרוש מהחיים, אפשר להסתכל מדי פעם על תינוק בן חודש. זה כיוון די טוב בתור התחלה, לדעתי.
רק דבר קטן, שפנטזיות וחלומות וחזון ורעיונות, איך אפשר להביא את עצמי לביטוי בעולם ואיך אפשר להיות משמעותי יותר בעולם, לעצמי ולאחרים, ואיך אפשר להפוך את העולם למקום יותר טוב ופחות אכזרי להיות בו, זה חלומות ופנטזיות ורעיונות מצוינים. הדרמה בשום צורה ואופן לא אומרת לא לחלום, לא לפנטז, לא לשאוף. בהחלט כן, אני חושב שבדרמה יש חזון עמוק שאפשר, בני אדם יכולים לחיות יותר בשלום, פחות באלימות, פחות באכזריות, פחות בסבל. זה חזון ארוך טווח, שהוא עדיין לא שם, עדיין עוד ועוד אנשים נרתמים אליו בעבודה הפנימית ובעבודה החיצונית. אז שלא נבין חס וחלילה שלהיות, לתרגל מדיטציה זה להפסיק לחיות ולוותר כל הרעיונות. השאלה היא איך אנחנו עושים, פועלים לקראת הגשמת רעיונות, תוכניות, חזונות, מבלי לאחז בהם. הסכנה, אין שום סכנה ואין שום בעיה בלרצות משהו, אבל ההיאחזות, זאת אומרת, אני מתנה את עצמי שרק אם אני אשיג אל את, אז אני אהיה בסדר, אז אני שווה, אז אני ראוי. האחיזה הזאת, ההתניה היא הבעיה. זאת אומרת, אפשר בהחלט לשאוף. אני חושב שאנחנו, לי יש כמיהה, משאלת לב, שמה שאני חוויתי ועשה כל כך הרבה, ועושה כל כך הרבה טוב בחיי, גם יחלחל הלאה. בשביל זה אני בא, אני בא כי אני מאוד מקווה שיש עוד אנשים שינגעו מזה. אבל אני כל פעם, כשאני אומר מילה, או כשאני מעביר איזשהו רעיון, אני יהיה אחוז ב, הם הבינו? הם הבינו? הם איזה? אני אהיה בסרט, אני אסבול, כי אני כל פעם אחוז בתוצאה. אני עושה את מה שאני עושה, אני שם לב האם זה נקלט, האם זה מובן, האם זה מתורגל, האם זה נגע. אם לא, אני עושה את התיקונים, אבל אם אני אחוז בזה, אני לא יכול להוציא מילה מהפה מבלי, הם הבינו, הם הבינו? אז האחיזה היא הבעיה, לא הרצונות, לא הרעיונות, לא הפנטזיות. מקווה שזה מובן. אני אתן לך עוד
חלק אבל אני חושבת שזה ענה גם קצת על ההמשך.
נגיע לזה אחר כך אולי. אז כיצד אני, בואו נלך on the safe side, כיצד אני מזהה או מעלה למודע אמונות מגבילות ומחליפה אותם באמונות מקדמות לשחרור מסבל. וואו. אני חושב שהדרך, יש דרך פשוטה ויש דרך קצת יותר שיטתית. הדרך הפשוטה זה להמשיך לחיות את חיי כרגיל ולשים לב כל פעם שמופיעה דוקה, כל פעם שאני סובלת, כל פעם שרע לי, על מה זה יושב? איזה אמונה מגבילה יש שמה ש גורמת לי לחיכוך מיותר עם עצמי, ואז ממה אני יכולה להרפות? עד עכשיו היה פוליטיקלי קורקט, זה נורא לא נוח לי, אז אני חוזר ללשון זכר. וסליחה. אז הדרמה היא, הרעיון בדרמה הוא מאוד straight forward. לא צריך להבין את כל מה שקורה בעולם, צריך להיות קשוב להתנסות שלנו, כשמופיע סבל, לזהות במה נאחזנו. סבל לא יכול להופיע ללא היאחזות. אם אין היאחזות, אין סבל. נכון או לא נכון, תבדקו בהתנסות שלכם. כל פעם שקשה לכם שאתם סובלים, תעשו חקירה במה נאחזתם, מה הרעיון, אני חייב את, אני חייב שזה ייעלם, אני חייב שזה לא יהיה. לפעמים זה דברים נורא גדולים, כמו הבריאות, כמו החיים, אבל יש שם אחיזה. אז אמונות מגבילות אפשר לגלות פשוט כאשר סובלים, ולגלות מה האמונה שמגבילה. האם אני יכול לרכך? האם אני יכול להרפות? האם אני יכול להחליף את זה באיזו אמונה אחרת שיותר בהלימה עם התופעות? ואם לא, אז להרגיש כמה סבל זה כרוך בלהחזיק בזה, ומתישהו הסבל יהיה כל כך גדול, שלא תהיה לנו ברירה אלא למשוך בכיסא המפלט ולשחרר את זה. או שנסבול ולא נבין, אבל זאת אופציה. זאת הדרך הפשוטה, לא בכך קלה כמובן. הדרך השנייה זה לקחת כל אמונה בצורה שיטתית. אני לא יכול לעשות את זה כי יש לי אין ספור אמונות. אין ספור רעיונות, על כל דבר, כולנו מלאי רעיונות, אז למפות את כל הרעיונות ולהחזיק רעיון ולשקול, כשאני מחזיק את הרעיון הזה ואני מסתכל עליו ואני חי את החיים שלי לפי הרעיון הזה, האם אני חי ברווחה או לפעמים זה מצמצם אותי וזה מגביל אותי, או באיזה מקומות זה גורם לחיכוך. אז העבודה יותר מנטלית עם דמיון, היא לוקחת יותר זמן, אבל מי שחשוב לו למפות, אני לא ממליץ על הרעיון הזה כי אני לא אוהב לעבוד קשה, אבל אפשר לנסות לראות כל הרעיונות שלנו. עכשיו, החלק השני של השאלה אמר להחליף אותם באמונות שמקדמות לשחרור מסבל, אז אני חושב, אם אני הולך על האופציה הראשונה, שלראות כשאני מרפא מזה, כשאני מרפא מהרעיון הזה, מהאמונה הזאת, איזה הבנה חדשה יש לי, הבנה שלהיות יותר נדיב, כשאני מאוד קמצן והכל שלי והכל שלי, ומתישהו כל אחד מפריע לי כי הוא רוצה לקחת ממני, אז האמונה של להחזיק את הכל אצלי גורמת לי לסבל, כי כל אחד אחר הוא נגדי במובן הזה. ואז האמונה או ההבנה של להיות נדיב משחרר אותי, זה אומר, וואה, זה עובד. אז אני מחליף אמונה שגורמת סבל באמונה שדווקא משחררת מסבל. ואני חושב שהבודה לא רצה שנהיה פילוסופים גדולים, הוא לא רצה שיהיו לנו הרבה אמונות לגבי העולם, הוא רצה שנדע להשתחרר מסבל. אז כל מה שאנחנו מתרגלים פה בערב, טוב לב, אכפתיות, רצון לדאוג לאנשים אחרים, זה השקפות טובות. זה שהעולם יהיה מקום פחות מזוהם, פחות אלים, פחות שבני אדם ינצלו פחות אחד את השני ואת הטבע, זה אמונה טובה. אבל גם בה, אם נחזיק חזק מדי, אם נאחז בה מדי, אז נסבול. כי כמה שלא נרצה, העולם עדיין לא יהיה פרפקט. גם הבודה מאוד רצה, עשה ככל יכולתו, 40 שנה לימד ללא הרף, הרבה מאוד אנשים השתחררו, והרבה מאוד אנשים ממשיכים להשתחרר 2600 שנה אחרי זה, אבל ה-bad news למי שנאחז, זה שרוב בני האדם עדיין לא השתחררו. אז אם אתה נאחז בזה שאני חייב לשחרר את כל העולם, כל העולם חייב להשתחרר, אז you are for big trouble. אז לפעול על פי האמונות שלנו, שום אמונה, אומר הבודה, אם נחזיק בחזק מדי, לא תוביל לאושר. גם האמונה של אני חייב להיות משוחרר, שזאת אמונה מצוינת, ומבחינת בודה היא הדרך הראשונה כדי להשתחרר, זה להאמין שאפשר להשתחרר, ואז לעשות את הכל, גם אם נחזיק בחזק מדי, נסבול. גוד ניוז בא זה שאם נאחז רק בה, אז נאחז פחות באמונות אחרות, ומתישהו אולי יתאימו התנאים ונסיבות ונשתחרר, ואז לא נוכל להשתחרר לפני שנרפא גם באחיזה הזאת. את האחיזה הזאת, כשנרפא גם מהאחיזה הזאת ברגע הנכון, לא לפני, נשתחרר. אז היא מאוד תקדם אותנו, אבל בשלב מסוים גם היא תתמתן ותתפורר ותתמוסס. כך שלאחוז חזק מדי זה מסוכן בכל מקרה, ועדיין יש אמונות שיותר מועילות מאשר אחרות.
יונתן, קראתי מאמר של נתי אלון, שצעירים אחרי צבא שעושים מדיטציה ממושכת, יכולה להתעורר אצלם בעיה שלא מודעים לה, מחוויות ואירועים, פעולות מלחמה. מה עושים עם זה? שאלה כאילו נביא. אז אני אנסח את זה בצורה קצת אחרת. אנחנו יודעים היום שאחוז מסוים מהאוכלוסייה, מסביר להניח שגם בחדר הזה, ישנם אנשים שחוו חוויות טראומטיות. כמובן זה יכול להיות גם מהצבא, זה יכול להיות גם מאירועי חיים אחרים. גברים ונשים, ובעקבות זה הם מתהלכים עם איזשהו מבנה שאחד מהסממנים שלו זה שהם בעצם במידה רבה מאוד חיים אירועי עבר. בעצם המערכת שלהם בעוררות יתר מתמדת. אני אומרת שלהם, אבל זה שלנו, כי בכל קבוצה שנהיה בה יש אנשים כאלה. אנחנו מדברים פה גם על צעירים, אבל יכולים להיות אנשים שזה גם קרה להם לפני הרבה מאוד שנים ולא יודעים. ובאופן כללי זה יכול להתבטא בכל מיני צורות, אבל מה שמשותף לכל הדברים, זאת אומרת, חלק מהאנשים יחוו ניתוק, חלק מהאנשים יחוו הרבה מאוד הצפה והתפרקות או כל מיני צורות של התפרקויות תודעתיות, אבל משהו משותף לכל הדברים האלה שהעוררות במערכת היא מאוד גבוהה ומשהו שמאוד שביר וצריך זהירות יתרה של איך אנחנו עובדים עם תודעה כזאת. אנחנו רואים השבוע שכל התודעות שלנו הן מאוד פגיעות, הן גם חסונות וחזקות ויכולות להכיל המון, וגם ראינו מה איתוש בחדר עושה להם. ופי כמה כשיש אירועי עבר שהתיישבו ככה טוב טוב על המערכת, אז הרבה פעמים זה דורש הרבה יותר זהירות. זו הסיבה גם שאנחנו מאוד מקפידים בתובנה, והגישה שלנו היא ללכת תמיד עם היכולת ועם מה שהמתרגל מתאים ומסכים לו. ולכן זה אף פעם לא יהיה דוגמה. אף פעם לא נגיד את זה עושים ואין בלתו. קשה לך, תעשה עוד יותר חזק. מכיוון שדוגמטיות היא יכולה מאוד לקדם חלק מהאנשים, היא יכולה להיות מאוד הרסנית עבור אנשים אחרים. ולכן מאוד חשוב שאנחנו נהיה המובילים של התרגול, שאנחנו אלה שניקח את האחריות על התרגול שלנו. אוקיי? והיום יש לנו יותר ויותר ידע בנושא, כן? בעולם יש יותר ויותר ידע על מה שנקרא פוסט-טראומה, אלה הם קרב, אבל גם בלי זה יש לנו הרבה מורים חכמים ומסורת שיושבת באמת על אפשרות לאיזון ולמשחק מאוד מאוד עדין ורגיש עם התודעה והיכרות מאוד מאוד טובה של הרבה מאוד מצבי תודעה וכבוד מאוד גדול לשים לב מה נדרש ומה מתאפשר. זאת גם החשיבות של לעשות תרגול אינטנסיבי יחד עם מורה ולא לבד. וזאת גם אחת הסיבות שהתפיסה שלנו היא תפיסה שהיא לא נוקשה, שהיא לא דוחפת עד הקצה, כי עבור חלק מהאנשים זה יכול להיות הרסני. אני בעבר עבדתי במקום של צעירים שמגיעים במצבי משבר, והיו מקרים, ואני זוכרת גם מקרה של מישהו שתרגל ויפאסנה במסורת שהיא מאוד קשוחה ונוקשה, ומה שזה גרם שזה לקחת את התודעה קצת יותר מדי הלאה, כן, למקום שכבר משהו שהם לא יכל להחזיק. אז כן, אז בהחלט מה שנחי אלון מדבר הוא מוכר. אני חושבת שאנחנו יושבים באזור יותר מוגן ובטוח בגלל הגישה שלנו. ובהחלט זה מסר תמיד להיות מאוד זהירים ותמיד לקחת אחריות ובדיקה, ובגלל זה גם כל הזמן התזכורת שלנו to take care, לשים לב מה מתאים, מה מתאפשר, מה הגבול שלי. ובגלל זה אנחנו גם יושבים ובודקים איתכם, כי לפעמים גם בעצמנו אנחנו לא מזהים. אני יכולה לדבר על זה מלא, אבל בטוח, מספיק עכשיו.
מה עושים עם מחשבות או רגשות נעימים? ועוד שאלה, עם רגשות ותחושות חיוביים גם לא רצוי להזדהות? אהבה, התרוממות נפש, אם עלתה לי מחשבה שאני אדירה, האם גם זו רק מחשבה? אז קודם כל, אולי לא דיברנו מספיק או בכלל, הדרמה, אני חושב שכן אמרנו, אבל זה לא, זה כנראה לא עבר מספיק. הדרמה, הבודה מדבר בצורה מאוד ברורה איך אפשר להסתכל על החיים, לזהות איפה יש סבל ולהשתחרר מסבל. ברגשות נעימים, במחשבות נעימות, רגשות נעימים, לא צריך לעשות כלום, להנות מהם לגמרי. הבודה אמר, וציטטתי אתמול, הרפה מהחמדנות אחר העונג, אבל אין שום בעיה עם העונג. העונג עצמו בא והולך, הוא פנטסטי. אז כשיש רגשות נעימים, פשוט נהנים. יחד עם זאת, אם אנחנו נאחזים ברגשות הנעימים, אני חייב שהרגש הזה לא אליך, אני חייב, אל תיקחו לי את הרגש הזה, אל תיקחו לי את הגבינה הנעימה. מה יקרה בסוף? היא תיעלם, היא תיגמר, או שהיא מאס לי ממנה, ואני אסבול. כי נאחזתי, לא כי נגמרה. אז אני מקווה שזה עונה, זה בסדר. יש הרבה אזורים של החיים שלנו שכל עוד אנחנו לא נחזים, הם לא בעייתיים, אז לא צריך לדאוג בקשר אליהם. אז אהבה, התרוממות נפש, לאהוב, לתת לנפש, לעוף, להתרומם, ליהנות מזה, ולא לאחז בזה. כשנאחז, יתחיל להיות לנו מאתגר. ועלתה לי מחשבה שאני אדיר, וזה בטח מאוד כיף להרגיש אדיר. אז פשוט ליהנות, איזה יופי, להרגיש אדיר. וזה כמובן מחשבה. אם היא נעימה ועושה נעים, סבב, בוא נהנה מהנעימות שלה. אוקיי, בוא נראה כמה זמן זה מחזיק, אין בעיה. מותר לנו לאהוב את עצמנו. כדאי שנאהב את עצמנו, כדאי שנחוש הרבה אמפתיה, אהדה, ידידות, קרבה, שנחשוב דברים טובים על עצמנו. זה מאוד מקל את המסע הזה. אתה... אם אפשר לשאול.
אם זה המשך ישיר,
תשאל. זה בהקשר למה שאמרת, שבמידה וזה מחשבות טובות, אבל שבאות ממקום אגואי,
אני לא יודע למה את מתכוונת פעם ממקום אגואי.
יש כאלה שמרגישים טוב עם עצמם, אבל זה הופך לאיזה משהו שהוא...
אם זה מפמפם את האגו, וואו, אני כזה שווה. אני חושב, אם יש לנו השוואה, כל פעם שאנחנו עוסקים בהשוואה, המחשבה זה אני טוב, או טוב לי, או עשיתי משהו יפה, או אני ראוי, היא לא השוואה. היא איזושהי דעה ורעיון ואהבה עצמית, זה פנטסטי. מצוין. אם אני מתחיל להשוות את עצמי ואני שואב ומזין את תחושת האני ביחס לאנשים אחרים, וזה לא משנה אם זה אני מרגיש שאני מעל אנשים אחרים, אני מרגיש שווה לאנשים אחרים, אני מרגיש פחות מאנשים אחרים. כל פעם שזה בהשוואה ל... הבודה אומר, תשימו לב, אתם במסלול לסבל. כל השוואה, גם אם אני נמוך מה, אז אני מקטין את האגו. אז אני, שוב, אני מרגיש שאני משהו, אני מישהו, והמישהו הזה הוא פחות ממישהו אחר, ויש שם איזה טפץ'. אוקיי? גם מישהו שהולך עם תחושת אגו מאוד קטנה, היא עדיין תחושת אגו, היא פשוט מאוד פרועה. אוקיי? וגם מאוד מנופח. אז אגו קטן, אגו גדול, כשאנחנו מתייחסים אל החיים, לא כחיים, החיים, שמעתם איזה דברים יפים, זה החיים, משהו שלא ניתן למדוד אותו, לא ניתן להחזיק אותו, הוא פשוט קורה, אז אין שום בעיה. כשאנחנו לוקחים מקטע מהחיים, אומרים, זה אני, ואני זה זה, ואני לא זה, ואני ככה, ואני לא ככה, וזה, שם מתחיל להיות מסובך.
אני רוצה להגיד עוד משהו על, על רגשות חיוביים ו אולי על מצבי תודעה או מצבי תודעה שהם קשורים לטבע המקורי שלנו. אני חושבת שכן יש התייחסות במסורת כאשר אנחנו נסוגים מאזורים שהם תגובתיים, מאזורים שהם מזדהים, הוא מתחיל להיות יותר מרחב למה שנקרא, לטבע הבודה, לטבע המקורי שלנו לעלות, אז הטבע המקורי שלנו הוא שופע אהבה, שמחה, נדיבות. כשאנחנו מדברים על לטפח נדיבות או לטפח אהבה, זה לא איזה משהו שאין לי, עכשיו אני צריכה ללכת לקנות במקולת ואז הוא יהיה שלי. זה משהו שקיים במערכת, הוא בילט אין. הוא רק משגשג בתנאים מסוימים. והתנאים של התרגול הם קרקע מאוד פוריה, וכמו שיכולתם אפילו לשים לב, איך בימים הראשונים יש יותר דוקה, 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 דוקה. פתאום אני רואה, פתאום יש איזו התרגשות, פתאום יש הנהגות, פתאום יש שמחה, פתאום יש רצון להעניק. אז המצבים האלה הם משגשגים ככל שהתודעה מצלילה ומשתחררת, והם מעבר לנעים לא נעים, הם קשורים בעצם לתודעה המקורית, לטבע הבודה שלנו, לטבע המקורי שלנו. יש אפשרות לשמוע אפילו קצת הגיגים, מחשבות ורעיונות בודהיסטים על מיניות, זוגיות, אהבה ורומנטיקה? יש פה עוד איזו שאלה טכנית, אבל יש פה עוד שאלה. מה הדרמה מלמד אותנו על מיניות וזוגיות? איזה תרגול יש מלבד אי הצמדות להשתוקקות? הדרמה לא יודעת את הכל על הכל. אני גם לא חושבת שיש התיימרות כזאת. בפועל, האופן שבו הידע של המסורת הזאת עבר במשך רוב ההיסטוריה, זה על ידי נזירים, גברים, שתרגלו פרישות. אוקיי? אתם מתחילים לקבל את הכיוון? אוקיי. יש כן מסורות בתוך הדרמה שהן יותר טנטריות. אני יודעת שהיום טנטרה, כשחושבים על מילת טנטרה זה שאנחנו חושבים על מין. אבל טנטרה יש לזה קצת הסתכלות יותר רחבה, אבל יש שם כן יותר חקירה שהיא נוגעת לאזורים של אנרגיות גם בשותפות. וגם איך לעבוד איתם. אני פחות מכירה את האזורים האלה, אז אין לי מה להגיד על זה. וגם לאורך מסורות בתוך הבודהיזם שכן עבדו, זה לא תמיד היה כל כך מוצלח מבחינת פגיעות מיניות וככה. אז... אבל יש הרבה ידע, כן, בכיוון הזה. ו... אני כן יכולה להגיד שחלק ניכר מההנחיות ומההנחיות תרגול של הנזירים, הן לא היו קשורות למה אני עושה עם עצמי, אלא הן היו קשורות למה אני עושה בתוך הקהילה. זאת אומרת, זה הרבה הנחיות סביב אתיקה של איך לחיות בעולם הזה ביחד. דיברנו על זה ביום הראשון, אי פגיעה למשל כהנחיה ראשונה. שדיברנו על זה רגע, אבל כמובן אפשר לעשות מזה מתאמים. תחשבו מה קורה לאי פגיעה כשאני שמה את זה בתוך המשפחה. כשאני מניחה אי פגיעה בקשר שלי לאדמה, או בקשר שלי לקהילה רחבה. זו רק דוגמה מאוד מאוד קטנה. אז הרבה מההנחיות כן היו קשורות מאוד להתחשבות וליכולת שלי לראות את האחר ולהתייחס באופן שהוא תומך חיים, תומך, מאפשר חיים של אחרים. עם זאת, אני חושבת שהיום, והבודהיזם גדל לפני הפסיכולוגיה, אוקיי? יש היום הרבה מאוד פרקטיקה והבנות, גם הבנות ממסורות עתיקות, שיש להם הרבה מאוד חוכמה, גם לגבי מיניות וגם לגבי זוגיות, עבודה פרקטית. אני כן יכולה להגיד שאחד הדברים, אני חושבת, המרכזיים שכן אפשר לקחת לתוך זוגיות, מתוך כל יחסים, מתוך התרגול שלנו, אחד הדברים שראינו בימים האלה, כמה מהר אנחנו מאמינים שזה שם, זה בעולם, זה אצל האחר, וכמה אנחנו ככל שהתבוננו, ראינו עד כמה זה הכל מתחיל מפה, הכל מתחיל מנעים לי, לא נעים לי. מה זה מעורר או לא מעורר? וכמה אפשר להגדיל את מידת האחריות שאני לוקחת על האופן שבו אני חושבת, מדברת ופועלת בעולם. ובמובן הזה, לתרגול יש הרבה מאוד מה לתת לנו בזוגיות, שקודם נלמד להסתכל פנימה. אבל זה כמובן לא הדבר היחיד. ולגבי מיניות, אז ככה, אני חיה באזור, אני חושבת שהוא בארץ הכי משגשג מבחינת כמות האנשים שעוסקים בחקר, המיניות, פוליאמוריה, מיניות מקודשת, מיניות מזושקשת, whatever, you name it. כן, אני לא אומרת בזלזול, זה איזשהו חקר שיש לו תפקיד בעולם, יש לו תפקיד בתקופה הזאת. עם זאת, מתוך הרבה שיחות עם הרבה חברים שעוסקים בכל מיני גוונים של החקירה הזו, שכוללת הרבה מאוד התנסויות של אינטימיות, של מיניות, של יחסים וכו', מה שנוכחתי לדעת, שיש לדרמה ולתרגול, ולתרגול שאנחנו עושים פה, יש תפקיד אקוטי, או יש משמעות אקוטית, באיך אנשים יתרגלו כשהם נכנסים למרחבים האלה. ויש פער ממש גדול שאפשר לראות כשאנשים נכנסים בשלים, לוקחים אחריות על האתיקה שלהם, לוקחים אחריות ובהירות מתי, מה קורה לאגו, מתי הם במקום שבאמת פתוח ומתי הם במקום שרוצה לקחת, זאת אומרת לשים לב להשתוקקויות. מתי מה שעושים זה באמת התנסות ופתיחות, ומתי זה כל מיני מעקפים רגשיים כדי לא לפגוש דברים אחרים ולהיות רק בהיי, היי, היי. אז מהבחינה הזאת, אני חושבת שכל החקירות האלה של איסטה, מיניות, יש להם המון חוכמה להציע, אבל כשבאים אליהם בלי תשתית, אני חושבת שהם הרבה פעמים מייצרות הרבה מאוד תעתוע, ופה יש משקל לבוא עם בהירות ועם עם תשתית יותר של אחריות פנימית ושל בהירות לתוך התרגולים האלה.
אני חושבת שזה מאוד מאוד מתחבר למה שאמרת על הקשר
רומנטיקה במזרים.
אני רק רוצה להגיד שכשדיברנו על זה בחדר לפני שריד הייתה הרבה יותר נחרצת וחד משמעית. שמעתם כרגע גרסה רכה וברוכה.
זה התודעה של עכשיו.
טוב, יש פה ככה מניפת שאלות סביב פחות או יותר אותו נושא, הנושא הכי מבלבל. וואו. טוב, נצלול פנימה. אז אני אקריא את השאלות, כי הן ככה סובבות סביב אותו נושא. אם אנחנו לא הבעלים של המחשבות שלנו, מי כן? מאיפה הן מגיעות? איך הן יכולות להיות כל כך אישיות אם הן בכלל אוניברסליות? זה שאלות טובות. אני לא בטוח שהתשובות תהיינה טובות, כמו השאלות. מהו בעצם האני, בהנחה שהוא לא המחשבות שלי, לא ההיסטוריה שלי, לא האמונות שלי, מאיפה הוא מגיע? ולאן הוא מסתלק שהוא כבר לא מזוהה עם הגוף הפיזי? נעשה קצת בצד. אם המחשבות הן רק מחשבות והרגשות הן רק רגשות והגוף הוא רק גוף, מה נותר? מה זה אני? והאם יש אני שנשאר קבוע ומהו? אז כן, אז מה זה האני הזה? קודם כל אני רוצה להגיד שעד כמה שאני מבין, מתרגל, קורא ומנסה להבין וליישם את מה שהבודה לימד, הבודה לא אף פעם לא ניסה להגדיר מה זה האני, זאת אומרת לא ניסה לחפש את האני, הוא מפציר בנו לגלות שמה שנראה לנו שזה אני, שהוא לא באמת כזה, שהוא לא באמת כזה מתוך עצמו, שהאני הוא השלכה, הוא יצירה, הוא פבריקציה, משהו שהתודעה מפברקת, ממציאה ומשליחה אותו על תופעות שנראות לנו שזה אני, שזה הגוף, שזה המחשבות, שזה הרגשות, שזה האמונות, שזה התודעה עצמה. אוקיי? והבודה אומר, אם נחקור, ככל שנחקור חקירה אמיתית, כנה, התנסותית, נגלה שאני לא נמצא שם. נגלה שהאני הוא רעיון שהשלחנו על... נשאל את הגוף, איפה אני? האם אנחנו נמצא את האני בתוך הגוף? אני רק מנסה איזה כיוון קטן של חקירה. האם אני נמצא איפשהו בתוך הגוף? האם הגוף אומר אני? אנחנו יודעים, הגוף הוא לא אני, כי אני אומר הגוף שלי. אז כשאני אומר הגוף שלי, אז יש הנחה שיש משהו מחוץ לגוף שלוקח בעלות על הגוף, אז הוא אומר, הגוף זה לא אני. זה כיוון אחד של חקירה. אוקיי? ודיברנו גם על המחשבות וזה... הבודה לא מנסה למצוא איפה נמצא אני, כי הוא אומר, האני מלכתחילה זה המצאה. זה רעיון, אבל הבודה לא אומר שזה רעיון רע. שימו לב, הוא אומר שיש הרבה סיטואציות יומיומיות, רגילות, של לחיות מתוך תחושה של אני, מתוך הרגשה של אני, זה טוב. שאנחנו פועלים פעולות, שאנחנו באינטראקציות, מאוד חשוב, ודיברתי על זה אתמול. אז הבודה לא שולל את זה שאנחנו מסתובבים בעולם עם תחושת אני, הוא אומר לנו, תגלו שזו תחושה, שזה רעיון, שזה המצאה. לפעמים זה רעיון טוב, לפעמים טוב להשתמש בזה, לפעמים ממש לא טוב להשתמש בזה. אז זה רעיון שאנחנו לפעמים לוקחים אותו, לפעמים לא לוקחים אותו. זה זהות שאנחנו לובשים אותה, לפעמים היא מסייעת לנו, כשאנחנו נאחזים במידי, ושוב, מילת מפתח זה יחזות, כשאנחנו נאחזים ברעיון הזה, אל תיקח לי את זה, זה שלי, אתה פוגע בי, השלי, שלי, שלי, האחיזה הזאת, וזה לא שאין פגיעה. אנשים פוגעים אחד לשני, והפגיעה כואבת. בין אם אני מרגיש אני, ובין אני לא מרגיש אני, כשפוגעים, אנחנו נפגעים, נכון? זה לא קשור לתחושה הזאת. נפגענו, אז יש פגיעה. אז אנחנו נזהרים לא לפגוע, בלי שום קשר אם יש אני או אין אני. אוקיי? אז אנחנו מתנהלים ממש אותו הדבר, אבל לא נאחזים ברעיון הזה יותר מדי, כי אז אנחנו סובלים. אז להתנהל עם תחושת אני, זה טוב, זה חשוב, אבל להחזיק בחזק מדי ולהאמין שזה באמת שם, באמת נמצא, המחשבות באמת שלי, המחשבות מתייחסות אליי. יש איזשהו קשר, בוודאי, גם הרגשות, כשאני מרגיש רגש מסוים, אני מרגיש אותו, מישהו אחר לא מרגיש אותו, אלא אם כן מישהו מאוד מאוד פתוח ויכול לראות מה קורה בתוך הגוף והתודעה, אבל זה קורה בתוך הגוף הזה, זה קורה בתוך המיינד הזה, אבל לקרוא לזה אני ושלי זה לצמצם את זה. ברור שמבחינה יחסית, המחשבה היא יותר שלי מאשר של מישהו אחר, אבל היא לא שלי במובן ש... אני לא באמת יצרתי אותה, ואני לא באמת הבעלים שלה. וכשאני אחזיק יותר מדי חזק ברעיון שזה שלי, אני פשוט אסבול. עולמי יהיה מצומצם, אני אהיה מוגבל, אני אהיה מסכן, גם אגב כשזה רעיונות טובים. כי זה מפמפם את תחושת האגו הזאת שדיברנו עליה. ותחושת אגו זה רעיון אני מורכב. זה אני, זה זה, 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 זה. הרעיון הזה צריך לשמור עליו. כשאנחנו חיים מתוך תחושת אגו, החיים שלנו נורא מצומצמים, כי כל מי שמסביבנו הוא לא האגו הזה, והוא איום על האגו. הוא יכול להיות טוב יותר, הוא יכול להיות חכם יותר, הוא יכול להיות יפה יותר. לחיות מתוך תחושת דימוי של עצמי מנופחת מדי, זה ממש ממש כואב. כי אין לנו רגע אחד של שקט, כי כל הזמן האגו הזה מאוים. אני מדבר, יגידו שאני טוב, יגידו שאני רע, יגידו שאני שווה, יגידו שלא שווה. זה נורא סיוט לחיות מתוך תחושה של אגו. אתם מבינים אותי? אתם מרגישים כמה קשה לחיות שאנחנו כל הזמן מודדים את החיים לפי בעדי, נגדי, אוהבים אותי, לא אוהבים אותי, זה מקום נורא מצומצם. עכשיו, יש תחושת אגו מסוים, יש תחושת אני, גם הבודה יש לו תחושת אני, הוא לוקח אותה בקלות. הוא משתמש בה כי זה טוב להשתמש בה. הוא אומר, תקראו את הסוטרות, אני אומר לכם, אני גיליתי, אני חקרתי, תחקרו ותגלו. הוא מדבר בלשון של אני ואחר, אבל הוא אומר, זה מושג. אם תחזיקו, אם תחשבו שיש אמת מאחורי המושג הזה, אתם תסבלו. כן? זה עדין, זה מאוד עדין. להבין את זה רק באינטלקט, זה כמעט בלתי אפשרי. כי זה רעיונות, והם לפעמים סותרים, זה מבלבלים. אז אם אתם מבולבלים, אל תדאגו. אני אגיד, לפעמים אני אומר, אני לא אומר, זאת ההתנסות שלי. כשאני שמעתי את זה בפעם הראשונה, אני הזדעזעתי. המורה, בריטריט הראשון, כשהמורה התחיל, עשה את השיחה מהסוג הזה, החיים שלי הזדעזעו. זה מה? זה היה מזעזע, וזה היה בלתי נתפס, וזה היה מטלטל, ולא ידעתי מה לעשות עם זה. ובאיזשהו מקום הטלטלה הזאת היא הייתה כל כך מבורכת, כי ברגעים אחרים, כשהכל היה כל כך שברירי וכואב ובלתי נתפס, והמחשבות והפחדים והחרדות והכל הציף, אז יכולתי ברגע חסד להרפות מתפיסת האני הזו, ווואו, הבנתי למה הוא דיבר, הבנתי כמה שזה קל, אז כמה שזה משחרר להרפות מהתפיסה של האני. אז אני אומר, אם זה מזעזע אתכם, איזה יופי. איזה יופי, תזדעזעו, תנו לזה לזעזע אתכם, תנו לזה לשבת באיזשהו מקום שיציק לכם, ופעם הבאה שתהיו מסוגלים, תרצו לעשות את החקירה, אני לא מאחל לכם שתסבלו, אבל אמרתי שאנחנו מאוד סובלים, יש אפשרות להרפות מהתפיסה, כי משהו לא עובד, כל מה שניסינו לא עובד, אז תמשיכו לחיות עם הזעזוע הזה, זאת אומרת, זה משהו מטלטל, זה לא ברור, מתישהו זה יחדור יותר פנימה, וזה ייצר את הסדק בתפיסה הרגילה שלנו. אז להבין את זה אינטלקטואלית, זה מאוד, יש מעט אנשים שלא רק מבינים את זה אינטלקטואלית, אלא ברגע שהבינו את זה אינטלקטואלית, החוויה שלהם השתנה. יש מעט כאלה. זה נדיר. רוב האנשים מתחילים לריב עם הרעיון, הרבה דוחים אותו, להרבה זה בלתי נתפס. זה נראה קשקוש בלבוש, לא מסתדר עם התפיסה הרגילה שלנו, ופשוט עודפים את זה. טוב, יש מספיק דברים טובים אחרים בדרמה, לא חייבים להתעקש דווקא על זה. ויש הרבה כאלה שמשחקים עם זה, משחקים, וברגעי חסד אנשים באים ומספרים, וואלה, זה באמת ככה, באמת ככה. ראיתי את הפחד, ראיתי את החרדה, זה, והזכרתי לעצמי שזה לא אני, זה לא שלי. ממש נרגע לגמרי, ממש משתחרר לגמרי. פתאום הם ראו שחרדה זה רק תופעה, וזה אפשר להם במיידי, בכאן ועכשיו, כזה חופש מהחרדות, הם עדיין חווים, אבל זה כבר לא אותו משחק. משהו בתוכם הבין, אז זה סוג של צורת הסתכלות שגם אם לא הבנתם, או שתשתעשו אותה או שתזכרו בה, או שתעזבו אותה עד הפעם הבאה שמוע תסבלו, שאני מקווה שלא תבוא אף פעם. איך אתם מבחינת הזמנים? רוצים מדיטציה, רוצים עוד. זה נורא, זה כל כך פשוט. מי רוצה לתרגל?
אני רק רוצה להגיד, בהמשך למה שיונתן אמר על רעיונות שנהיים תיאורטיים מדי, שאני חושבת שרעיונות שהם תיאורטיים, הם יכולים לעזור לנו בשני כיוונים. אחד, לתת לנו השראה ואיזושהי קריאת כיוון כמה רחוק התרגול יכול להתפתח. כמו לרומם אותנו, לפתוח לנו, להרחיב לנו. השני זה לתת שם לדברים שאולי חווינו. ובמקום שנלך באפלה, יש משהו שאומר, זה קיים, זה מוכר, וזה לפעמים מאוד מאוד עוזר, לפעמים זה ממש מציל חיים. אנחנו יכולים להסתובב שנים ולחשוב שאנחנו משוגעים, ופתאום מישהו אומר, יש, זה נמצא. אז אלה הסיבות בעיניי שמבחינת התרגול, רעיונות מורכבים ושהם קשים, הם לא בתפיסה החווייתית שלנו, הם ראויים להישמע. אבל צריך גם להיזהר, אנחנו במסורת שהיא מבוססת התנסות. החוכמה הרלוונטית ביותר היא לא תיאוריות שתשמעו, אלא התובנות שיצמחו מתוך התרגול שלכם, שיעזרו בתמיכה של ידע, אבל פשוט אם התבלבלתם, או פתאום ניכרתם באמצע שענינו איזו תשובה, או שזה נראה לכם too much, אז פשוט אפשר לחבות ולהדליק שזה יהיה מעניין, אוקיי? לא צריך לקלוט את כל מי שקורה פה. אני לפחות עובדת ככה. אני חווה ניתוק של רגש בתרגול. למשל, קיימת הבנה והתכווננות לחמלה, אך זה ללא רגש, זה רק רציונל. כיצד ניתן להגדיל את הרגש בתרגול? אז ככה, מחשבות שעולות לי, אחת, יכול להיות שלפעמים כן יש רגשות, אבל לאו דווקא, אולי רק חלק מגלריה של רגשות, אולי יש חלק או אזורים רגשיים שאנחנו בכלל לא חוות, לא חווים, ואנחנו חווים רק אזורים אחרים. אז יכול להיות שזה לא שאין רגש, אבל שהוא רק באזורים מסוימים, ויכול להיות שגם כשהוא מגיע אנחנו מיד פוסחים. למשל, אם כשאני כועסת, אני מיד אומרת כן, אבל זה הוא השם. ואז מרכז העניין נהיה במי השם ומה צריך לעשות ומה צריך לפתור, אני לרגע לא פנויה להיות עם רגש. הוא קיים שם, ואני פשוט פוסחת עליו ועוברת לדבר הבא. מה שהתרגול מלמד אותנו לעשות, בגלל שהוא מחזיר אותנו חזרה לעצמנו, זה לבדוק מה קורה לי. אני חושבת שאחת ההנחיות הבסיסיות שאנחנו מקבלות בתרגול, והיא מאוד מאוד טובה, וכמה שהיא פשוטה ככה היא מעמיקה, זה מה קורה עכשיו. ולראות שלפעמים, גם כשנדמה לנו ששום דבר לא קורה, בעצם בתוך זה כן אנחנו נגלה סימנים של רגש או של איזושהי תנודה רגשית. הדבר השני הוא לגבי התכווננות לחמלה, אז אני אולי אומר משהו על תרגול המטה, ובהזדמנות זו, אולי כשאני אמרתי את ההסבר למטה מאוחר בערב, זה ממש עבר ליד האוזניים, ובאמת נשאלנו, אז מה זה בכלל מטה? אז התרגומים למילה הזו, באנגלית הרבה פעמים מתייחסים לזה כ-loving kindness, בעברית זה יהיה טוב לב אוהב או אהבה חברית. אני באופן אישי אוהבת פשוט את המילה אהבה ללא תנאי, כי זה לתת לתנועה הזו של אהבה שהיא לא אהבה שמותנית בדבר. זה לא רק אם תהי בשבילי אז אני אהיה בשבילך, אם תתנהג אליי ככה, אז אני אפתח לך את הלב. כן, מורה וקולגה פעם שהיא רצתה להסביר, אז היא אמרה, זה כמו קרן של שמש. היא לא מתנה התניות. טוב, תשמעי, אם היום את חובשת כובע, מאירה אלייך. לא חובשת כובע, לא מאירה אלייך. או אני מאירה רק מקו רוחב 37 עד קו רוחב 39. לא. ברגע שזה משתחרר, זה יוצא, האנרגיה הזאת, הפוטנציאל הזה משתחרר all the way, all the wideness, all the length, כאילו אין הגבלה. אז זה משהו אולי שמסמן משהו מהרוח הזו של האיכות, ובאמת זה נקרא איכות או איכויות שהן לא, הן ללא שיעור. זאת אומרת, אין להן הגבלה, הן אינסופיות. ובתוך העולם הזה של אהבה ללא תנאי קיימות עוד כמה איכויות והן תרגול שדגמנו ממנו, אנחנו דוגמים ממנו קצת בערבים, שזה תרגול באופן כללי לטפח, לעורר את האיכויות המיטיבות, את האיכויות הטובות האלה, מתוך הבנה שזאת קרקע מאוד בריאה לספוג בה את כל מה שיש. אז זה ככה משהו על המטה, ובהקשר הזה של התכווננות לחמלה. בהקשר הזה של התכווננות לחמלה, להגיד שבכלל התרגול הזה של מטה, של אהבה, שגם חמלה כלולה בו, הוא לא תרגול שאנחנו צריכים לממש באותו רגע. זאת אומרת, כשאני מתכווננת לאחל למישהו טוב או להכיר בכאב שלו, זה לא אומר שאני צריכה להרגיש בהכרח את הרגשות האלה באותו רגע. לא שאני מאחלת לעצמי שהלב שלי יפתח, אני מאחלת לאחר שיקרה לו טוב, אבל לא בהכרח באותו רגע זה יקרה. אם זה יקרה, זה נפלא. הרבה פעמים זה יכול לקחת שנים עד שזה יקרה, ויכול להיות שאפילו יקרה ההפך, שברגע שאני ארצה להתחיל לאחל, מה שיקרה זה דווקא התכווצות והתנגדות ותנועה אחרת, כי אני, כמו בקונפרונטציה, אני פוגשת את התנועה הזאת ואני רואה מה זה בתוכי מעורר. ואז חלק מהעבודה זה יהיה לפגוש את ההתנגדויות האלה שעולות. אז אם הכוונה לתרגול חמלה, אז זה ממש, זה בסדר גמור אם בתוך התרגול, אם בתוך הבעת הכוונה, אנחנו לא מרגישים את הרגש הזה. ודבר האחרון שיש לי להגיד על איך עובדים עם רגש, עם לעורר את החוויה הרגשית בתוכנו, יונתן קצת דיבר על זה שאחד מהסימנים של רגש, אחד מהרמזים שאומרים לנו שמתקיים רגש בתוך המערכת שלנו, זה תחושה גופנית. תחושה היא לרוב קצת יותר קונקרטית, כי יש לה גם מקום ברור, כן? רגש הוא שילוב כזה של בין אזור מנטלי לאזור תחושתי, כן? ושנית, תחושה היא פחות הרבה פעמים, היא התנודה שהיא יוצרת בתוכנו היא פחות גדולה, זאת אומרת, אנחנו יודעים שרובנו, אנחנו יודעות, הרבה פעמים במהלך חיינו יש לנו איזושהי הימנעות מלחוות רגשות. אוקיי? כי יש חשש שיהיה קושי, שיהיה כאב או פחד מאוד גדולים אם נפגוש את הרגש הזה. אוקיי? לכן תהיה כל מיני התארגנות כדי פחות לחוות את הרגש הזה. התחושה פחות במיידי מעוררת אותנו לפחד וכאב, גם זו תחושה לא נעימה, לכן הרבה פעמים היא נגישה לנו ורובנו חשים איזה שהן תחושות גופן. אני מדברת על תחושה, אני מדברת על גוף. ולכן אחת הדרכים להתחיל להתקרב יותר לחוויה הרגשית, זה יותר ויותר להתעניין בתחושה ובגוון שלה. והזכרתי באחד הימים את התנועה הבסיסית הזאת של קיבוץ והתרחבות. זה למשל כיוון שמרמז לנו. כן? זה אזורים רגשיים נמצאים שם. זה משהו שאני סולדת או נמנעת, אם זה משהו שאני מעוניינת להתקרב ולהתרחב לתוכו. אז אני חושבת שאחת הדרכים ללמוד רגש זה לא להגיד, אוקיי, אני עכשיו אין לי מושג, אני פשוט אקח איזה מצנח ואני אנחות לתוך רגש, אלא זה יותר כמו שנתתי דוגמה למישהו, זה קצת ללכת בשוליים של מה שהכי קרוב לי, של מה שהכי נגיש לי, של מה שהכי זמין לי ברגע הזה, ולראות איזה גוונים ואיזה תנודות הוא מייצר נוצרות בתוכו. וזה יכול להיות בהתחלה מאוד מאוד אפילו לדעת, עכשיו אני קצת פחות מעוניינת, עכשיו אני קצת יותר מעוניינת, עכשיו קצת יותר משהו בי מתרחב, עכשיו משהו בי קצת עם אנרגיה יותר גבוהה או אנרגיה יותר נמוכה. כל הדברים האלה התחילו לרמוז לנו באיזה אזורים רגשיים אנחנו מתקרבים. זה מין עבודת טרייסינג כזאת, חקירה של דבר מוביל לדבר.
עוד שאלה אחת אולי? כן. טוב, אז אני קצת רוצה להעיר את האנרגיה, אז יש פה שאלה שפשוט להקריא אותה, זה כיף. היום במדיטציית ההליכה הרגשתי פתאום שגם אני רק עוד תופעה בעולם התופעות. הללויה. אני לא חושב ש... ממש. הלוואי על כולנו. תוכלו בבקשה להרחיב על העניין של עולם התופעות. עולם התופעות זה נורא תלוי במה, איך, איזה משמעות אנחנו נותנים למילים. אתם יודעים, המילים ריקות. תופעה, מה אנחנו מתכוונים? כשאני אומר תופעה, אני מתכוון למשהו שמופיע. אז צליל מופיע, מראה מופיע, משהו כזה שאנחנו קוראים לו פרפר מופיע, מחשבה מופיע, גוף מופיע. אז מה שמופיע וניתן לחוש פה זו תופעה, אוקיי? אז נכון, אנחנו רק תופעה אחת מבין כל התופעות, וכשנדע את זה בצורה ישירה, החיים שלנו יהיו פשוטים. אז אוקיי, אז זה עולם התופעות. ועכשיו שאלה שקראתי אותה, אז אמרתי שאולי לא הסברנו משהו בסיסי, אז אני קצת עושה רימויינד. שחרור האחיזה מעני, מדחייה, סליחה, שחרור האחיזה בעני, בדחייה, בתשוקות, אינו מונע את הסבל בסופו של דבר. כאב פיזי למשל, עדיין יהווה סבל גם אם אין אחיזה באני. המודעות תקבל את תחושת הסבל, לא? לא. אבל כן, אבל גם כן. מה כן? שחרור האחיזה באני לא ימנע את הכאב. כאב הוא בלתי נמנע. אי אפשר למנוע כאבים. אין דרך מובטחת למנוע את הכאבים. אם היה, כבר היינו עושים אותה. כאבים באים והולכים. אבל סבל זה לא זהה לכאב. וכששוב, כששואלים מה זה ההגדרה של דוקה, ניסיתי להסביר. דוקה זה גם סבל, זה גם אי סיוט רצון, זה גם חוסר סיפוק. אבל בעברית, סבל, אולי הכי ברור, סבל זה תופעה מנטלית. אוקיי? כאב זאת תחושה גופנית. אוקיי? אז הכאב הוא בלתי נמנע, אבל הסבל זה איך אנחנו מתייחסים, צורת התייחסות או צורות התייחסות מסוימות אל הכאב, אל הלא נעים, יעוררו סבל. וסבל זה הרחמים, המסכנות, הפחד, ההתנגדות. ככל שאנחנו מתנגדים לכאב, מה קורה לכאב? הוא נהיה גדול יותר או קטן יותר? גדול הרבה יותר. ואם רק את הדבר הזה נדע לזהות ולהרפות ממנו, וזאת עבודת קודש בעיניי, עבודה כל כך חשובה, להרפות שוב ושוב את ההתנגדות, וההתנגדות היא גם גופנית, גם גופנית וגם מנטלית. פחד. לא, מה זה יעשה לי? זה יהרוג אותי, זה יפגע בי. מה שבתוכנו מנטלית וגופנית ורגשית מתכווץ, וההתכווצות הזאת היא מחריפה במכפלות את החוויה, את הרטט שהוא לא נעים. אז סבל זה תגובה. זו תגובה בעיקר מנטלית, והרחמים, והאשמה, והתחושת חוסר ערך, והתחושת חוסר שליטה, והפחד, כל אלה זה תגובות מנטליות ורגשיות אל הלא נעים. אז הלא נעים הוא בלתי נמנע, אבל ככל שאנחנו לומדים לזהות ולנטוש ולשחרר ולהרפות ולרווח את התגובות הלא מועילות, האינסטינקטיביות, אבל הלא מועילות, אז אנחנו נשארים רק עם כאב. ועם כאב אפשר לחיות, וזה לא נעים. אני לא אומר שזה נעים, אבל החיים הם לא רק כאבים, הם גם הרבה דברים אחרים. אז כשאנחנו משחררים, אז החלק הראשון של השאלה הוא שחרור האחיזה באני אינו מונע את הסבל, אבל שחרור האחיזה בתשוקות ובדחייה כן מונע את הסבל, כי ההשתוקקות שלא יכאב לי מאוד מאוד מחריפה את הסבל. ההתנגדות, כל מה שדיברתי עכשיו זה צורות של התנגדות. ככל שאנחנו מרפים את ההתנגדות, אז כן, בסבל. ולכן הבודה לא לימד רק אי-אחזות באני, הוא לימד אי-אחזות בשום דבר. לא בתחושוקה, לא בדחייה, לא באני, לא בזהות כלשהי. לא ברעיונות, לא בדעות. וכו'. אז בואו נשב דקה בשקט.